היי לכולם, התגעגעתי, אז באתי חודשיים, לא הקלטנו פה פרק, והנה אנחנו חוזרות לרצף של ההקלטות. ואני פותחת את סדרת הפודקאסטים, הפעם עם פרק שהוא מאוד קרוב לליבי, שמאוד מאוד מתחבר לכל העשייה שלי, הוא מתחבר לעבר שלי עם הפרעת אכילה ולדרך המקצועית שלי שבה אני עוזרת לנשות קריירה ואימהות העסוקות לעשות טרנספורמציה עם מערכת היחסים שלהם המורכבת עם המשקל ועם האוכל. והיום יש לי ממש הכבוד לנהל שיח עם דוקטור ציפי האצני. היא פסיכולוגית קלינית, היא מרצה בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה. ויחד אנחנו נדבר על, על מערכת היחסים שלנו עם, עם הגוף שלנו. באיזה גיל אנחנו מתחילות לפתח הפרעה בדימוי גוף. מה זה בכלל דימוי גוף? ומתי איבדנו את הקשר עם הגוף שלנו? דיברנו על איך ההיפר פוקוס על המשקל שלנו מרחיק אותנו מעצמנו, מרחיק אותנו מהגוף שלנו ולא מאפשר לנו לעשות שלום בתוכו. דיברנו על נקודת הסט פוינט, הנקודה שבה הגוף מרגיש טבעי ונוח לעומת נקודת האשליה של איך הגוף שלי אמור להיראות כי ראיתי שם או במקום אחר. דיברנו על איך לשפר את מערכת היחסים שלנו עם הגוף ולגרום לו לפעול לטובתנו. את השיחה הקלטתי כשיחה דרך המחשב, אז אני מתנצלת אם אני נשמעת קצת צועקת במהלך ההקלטה. באמת שקלתי אם אני מורידה את עצמי או לא, ואז אמרתי, יש פה כל כך הרבה ערך, אז פשוט תלחצי פליי ותני למאזינים ולמאזינות שלך ליהנות מפרק שאני מקווה שגם עבורכם הוא יהיה מרתק לפחות כמו שהוא היה עבורי. ברוכים הבאים לפודקאסט סודות האנשים הבריאים בעולם, פודקאסט על תזונה, תודעה ובריאות אופטימלית. אני ליב עזריה. וכהקרית של בריאות אני חוקרת את האנשים הבריאים בעולם, את מצטייני הבריאות שמאריכים חיים באנרגיה גבוהה ובתפקוד אופטימלי עד יומם האחרון. את מסע המחקר שלי אני מפגישה עם מדע אריכות החיים המיטבית, ובכל פרק אביא את העקרונות לפיצוח קוד ההפעלה של הגוף בצורה פרקטית ופשוטה, כדי שגם אתם תוכלו לקחת את הגוף שלכם לרמה הבאה. סודות האנשים הבריאים בעולם מתחילים עכשיו.
מה שלומך?
בסדר גמור, אני שמחה מאוד להיות פה ובאמת מתרגשת לנהל שיחה שכמו שאמרתי תהיה אולי קצת אחרת ממה שאנשים רגילים לשמוע. אז בואי פשוט ניכנס לזה.
נצלול, אנחנו עומדות לדבר על הנושא מאוד פופולרי ומאוד מורכב שנקרא מערכות היחסים שיש לנו עם עם הגוף שלנו. ואולי שנייה לפני שנצלול, אולי נבין המערכת הזאת, מערכת היחסים הזאת, באיזה גיל היא מתפתחת. מתי אנחנו מתחילות, מתי אנחנו מתחילים ככה לייחס את החשיבות שלנו עם הגוף שלנו ומפתחים איזה מערכת יחסים כזאת או אחרת.
אז קודם כל, את יודעת, יש כל מיני מודלים להתפתחות ולשלבי התפתחות של דימוי גוף. אחד מהמודלים האהובים עליי שאני אוהבת ללמד, זה בעצם מה שיפה בו זה שבעצם אין איזה שלבים ליניאריים, אלא בעצם זאת מערכת יחסים שמתפתחת עוד לפני הלידה. אז אם אנחנו חושבים על אנלוגיה, יש מודל מאוד מוכר של אחד מהמומחים הגדולים בדימוי גוף, דייוויד ויל ושותפיו, כתבו ספר Overcoming Body Image, והוא גם היה בארץ, ומאוד נהניתי לשמוע אותו. מה שהיה יפה במודל זה שהם מדמים את ההתפתחות של מערכת היחסים עם הגוף, או בעיה עם דימוי גוף, עם משל של פרח או עץ. עכשיו, אם את חושבת על הפרח או העץ, יש שורשים מתחת לאדמה, וכאן המשל הוא עוד לפני הלידה. כי בעצם החוויה בתוך הגוף מתחילה לפני הלידה, וזה מתחיל עם המטען הגנטי, שיש לעובר, אם יש חריגות בגוף. זה מתחיל עם מערכת היחסים של האם עם הגוף שלה, עוד לפני שהתינוק נולד, עד כמה היא דואגת לתזונה בריאה בהיריון, איך היא חווה את הגוף, אם היא מאוד הייתה בסטרס בתקופת הריון. זאת אומרת, ההתחלה של החוויה של העובר מתחיל לפני שהוא נולד. אחרי שנולדים, אז החוויות הראשוניות של ההחזקה של הילד בזרועות של האם, כמה מגע הוא קיבל או היא קיבלה. אני חושבת שחלק מהנושא של ההכלה כבר בינקות, אלה זיכרונות פחות מודעים, כי הם לא מילוליים, הם גופניים, הם טרומילוליים בעצם. אז למשל, תינוק שנשאר לבכות הרבה זמן בבית התינוקות בקיבוץ, ולמד שהצרכים הגופניים שלו לא מקבלים מענה בטוח. זאת אומרת, החוויות האלה יכולים בסופו של דבר לחוות איזה אימפרינטינג במערכת העצבית של התינוק. ואז אם אנחנו מתקדמים, נכון, המודל של הפרח מתקדם למעלה, או העץ גם כן, אז ככל שיש שורשים בעייתיים, ככה בן אדם חשוף לבעיות בהמשך, אבל גם להפך, ככל שיש שורשים חזקים, ככה הוא יותר מוגן מפיתוח בעיה בדימוי גוף. אז ככל שאנחנו מתקדמים בחיים, אנחנו חושבים על הילדות המוקדמת, אז מי שהכי הכי משפיע בילדות המוקדמת זה הבית והסביבה הקרובה יותר. אם יש הרבה ביקורת והערות על הגוף, אם יש להם הרבה חרדה, והיא, אנחנו נורא צריכים לשים לב מה אנחנו אומרים סביב הילדים שלנו, באיזה מסרים אנחנו מעבירים. וככל שהילד כבר נהיה כבר מתבגר, אז הוא חשוף יותר לסביבה התרבותית, החברתית, לפיר גרופ, למורים. אז בעצם ככל שיש הגנה ושורשים טובים, הוא פחות חשוף לבעיות בהמשך, ולהפך לצערנו, ככל שיש תשתית רעועה, ויש נגיד ביקורת הורית או ביקורת סביבתית, אז הוא פחות מוגן מהסביבה החברתית, שהיום היא בעיניי סביבה שמאוד קרקע פורה לפיתוח קשיים במערכת היחסים הזה עם הגוף.
אז השיפה... ואני רגע... סליחה, אני רגע עוצרת אותך ואני מנסה ככה, אני אומרת אוקיי, אז יש דברים שהם לא תלויים בנו, אם הקרקע הייתה קרקע רקובה, אז סביר להניח שנגדל ונהיה חשופים, אבל אני
חשופים
רואה...
חשופים יותר, זה לא אומר...
חשופים זה יותר.
זה לא מכתוב, זה לא איזה גזר דין, אבל אנחנו יותר פגיעים, הייתי אומרת יותר פגיעים.
ואז אנחנו גדלים לתוך תרבות, שבה אנחנו מקדשים איזשהו מודל גוף, ואז אפשר לראות שורשים שהם היו לגמרי לגמרי תוריים, אבל התרבות בעצם מייצרת איזשהם בעיות, בדימוי גוף, בהפרעות, אכילה וכאלה.
נכון.
אז אני שואלת קודם כל, מבחינת הגיל הביולוגי שלנו, מתי אנחנו הכי חשופים וחשופות לפתח ככה מערכת יחסים לא מיטיבה עם הגוף שלנו?
היום אני חושבת שלצערנו הגיל יורד ויורד. אני חושבת שבגיל כבר צעיר אנחנו יודעים שכבר בגן, ילדים לא רוצים לשחק עם ילד שמן, יעדיפו ילד על כיסא גלגלים כחבר, זה עשו מחקר על זה ושאלו את מי בוחרים. אז כבר השמנה מילדות תשפיע מאוד על איך בן אדם חווה את הגוף שלו. וכאן אנחנו יכולים בעצם מאוד מאוד לעזור לילד במסרים שאנחנו בבית מעבירים, גם כשהוא חשוף להשפעות מבחוץ. כמובן שגיל ההתבגרות זה שלב קריטי שבעצם הגוף גם משתנה. בבגרות, אישה בהיריון זה שלב מאוד רגיש, אחרי לידה זה שלב מאוד רגיש, הזדקנות זה שלב שמאוד, אז אין איזה שלב בלייפספן שהוא לא פגיע, is what I'm trying to say.
על הסקאלה הכרונולוגית אנחנו פגיעות ופגיעים בכל גיל, זה מה שאת אומרת.
אני אומרת שכל שלב יש לו את האתגרים שלו, ואנחנו רוצים לשים לב שאנחנו יוצרים לפחות איזו יציבות כהורים, אחר כך זה הופך לבן זוג שיש לו תפקיד מאוד חשוב. בסופו של דבר אנחנו רוצים ליצור תשתית שהיא מגנה ועוזרת לבן אדם לחיות בשלום עם הגוף שלו. אבל אין שלב, וזאת הנקודה, אין שלב שאין השפעה, או למה שקורה לנו בגוף כמו התבגרות או הריון ולידה, או שהסביבה לא טורחת להזכיר לנו, בגלל שיש תעשייה שלמה שמתפרנסת מזה, שיש דברים שהם לא מושלמים בנו. אז מה שאני מנסה לומר, זה שאנחנו רוצים להיות ערים לכל שלב ולרגישויות שלו.
את יודעת, אני פוגשת ביום יום שלי עשרות ומאות נשים, ואני יכולה לומר ככה, בלי לטטא את הדברים מתחת לשטיח, שכחברה אנחנו לא שבעי רצון מהגוף שלנו. ואני כן יכולה להגיד את זה כשם קוד כולל, כי כאילו למדנו לשנוא את הגוף שלנו באיזשהו אופן. למה זה קורה?
תראי, אנחנו יצורים חברתיים, ואנחנו רוצים ללמוד את הכללים, ומי שקובע את הכללים לצערנו זה תעשיית האופנה, תעשיות שדווקא מפיקות תועלת מזה שלא נקום בבוקר ונסתכל במראה ונגיד וואלה מדהים, אם זה יקרה אז התעשייה תקרוס. אז חלק מהאתגר שלנו זה ללמוד צרכנות נבונה, זאת אומרת, זה מעניין לראות איך ש... והגדרת את זה נכון, למדנו לפתח יחס מאוד ביקורתי כלפי הגוף. אבל אחד מהדברים שאני מאוד אוהבת לראות, זה שאנחנו חיים בחברה דמוקרטית, שיש כאילו מקום להרבה דעות. ומשום מה בנושא דימוי גוף זה פסח הדמוקרטיה. כאילו יש שם שקובע מישהו ש... זה דיקטטורה בעיניי. כן, זה דיקטטורה שקובעת שיש דרך לראות, ואם אתה חורג מהדרך הזאת, כאילו כל העידן של המולטי-קולטורליזם והסובלנות והפלורליזם נעצר כשמגיעים לדימוי גוף. ואגב, זה לא רק נשים, למרות שאני מסכימה איתך שזה יותר נשים, אנחנו כאילו מקבלים תכתיבים של אנשים שמפיקים תועלת מזה שאנחנו לא נרגיש בנוח בגוף שלנו. ואז נצטרך לצרוך הרבה מאוד מצרכים ושירותים. עכשיו, אני לא נגד טיפוח עצמי, אני בעד, עד רבה. אבל הייתי רוצה לאחל לנו כחברה, שנהיה גם פלורליסטים ודמוקרטים גם בנושא של דימוי גוף, ושניתן מקום לצורות שונות, ואת יודעת, אנחנו היום נותנים מקום לצבעים שונים, אז גם צורות שונות. וכאן אנחנו צריכים להיות צרכנים מאוד נבונים. כמו שאנחנו לא מאמינים לכל פוליטיקאי על כל דבר שהוא אומר, אנחנו לא צריכים גם להאמין לכל מעצב אופנה או כל גוף מסחרי או אפילו מקצועי שאומר לנו משהו. אנחנו רוצים להיות צרכנים נבונים ולסנן את המסרים, מה שמועיל לנו ומקדם אותנו ומטפח איכות חיים ואריכות ימים, אנחנו בעד. אבל אנחנו רוצים לסנן רעלים, כמו שמערכת הנשימה מסננת רעלים באוויר. והרעלים הם שנאת הגוף, הרעלים הם גישה ביקורתית כלפי הגוף. אנחנו רוצים לקבל את המסרים של טיפוח הגוף וכבוד לגוף, body respect. אז הייתי מאחלת לנו שנהיה קצת יותר דמוקרטיים ופלורליסטיים ונאורים, דווקא בנושא הכל כך... כל כך מהותי וראשוני של מערכת היחסים שלנו לגוף, ולא להאמין לכל מה שאנחנו רואים ושומעים בתקשורת בעניינים האלה, במיוחד למעצבי האופנה. אני מקווה שעם הזמן מעצבי האופנה ילמדו גם להתאים את עצמם לעידן חדש, שבו נמאס לאנשים, או במיוחד לנשים, להרגיש inadequate, כאילו לא מספיק, נמאס, ובאיזשהו שלב צריך גם אולי קצת למרוד נגד זה, ובאמת... לתגמל תעשיות שמעודדים body diversity, ושמעודדים באמת health at every size, זאת אומרת, אלה המקומות שאנחנו רוצים באמת לטפח ולחזק כחברה.
את יודעת, יש את הרצוי ויש את המצוי. עכשיו יושב שם, יושב מישהו מהמאזינים שלנו, אישה או איש כאחד, ואומר, אוקיי, סבבה, אבל אני, בשביל להיות מאושר, אני רוצה לרדת עכשיו 5-10 קילוגרם, וזה מה שעשיתי מאושר.
כן.
זה בסדר, הוא שמע את מה שיש לך לומר, וזה סבבה, אבל זה די מנותק ממנו, ממה שהוא מרגיש מהחוויה הסובייקטיבית שלו, כי הוא מבחינתו האושר שלו תלוי ב5, 10, 15, whatever, קילוגרם שהוא רוצה לשחרר.
אני חושבת שזאת אמירה מאוד אמפתית. לאנשים ששומעים את זה, כי אנחנו לא רוצים להיכנס למקום של דיקטטורה מהכיוון השני, של לאסור משאלות ברצונות. אבל אני הייתי לאנשים שאומרים, אני רק מאושר אם אני ארד 5 קילו, הייתי אומרת, אני מבינה את זה. ואתה לא מנותק מהסביבה, אני מבינה את זה. יש הרבה דברים שאנחנו מאוד רוצים. השאלה, על מה יש לנו שליטה ועל מה אין לנו שליטה, וכאן אני חושבת, מתרחש הבלבול. כי אנחנו, בואי נתחיל מזה שכל אחד צריך לאכול, זה צורך בסיסי. ובסופו של דבר, בגלל שאנחנו כל כך עסוקים בנראות ובהחפצת הגוף, אנחנו מאבדים קשר עם הגוף. אז אנחנו כבר לא כל כך מבינים מה הגוף רוצה, אנחנו מבינים מה אנחנו רוצים, אנחנו מנסים לכפות את זה על הגוף שלנו. והבעיה הגדולה כאן, אני חושבת שהטרגדיה הגדולה, שזה מטפח חוויה של אשליה וחוסר אונים, כי אנחנו בהיפר פוקוס על התוצאה של המשקל, ואנחנו לא מספיק עסוקים במה הגוף שלי צריך, ובאיזה תנאים הגוף שלי, when does my body thrive? מתי הגוף שלי הוא במיטבו? באיזה תזונה אני מרגישה שאני מסופקת, אני רגועה, אני לא באובססיביות כלפי הגוף. עכשיו, אנשים שאוכלים בצורה שהיא מאוזנת ושומרים על אורח חיים בריא, באיזשהו שלב, הגוף מחליט בשבילם על איזה משקל להתביית. וזה אני חושבת אנשים לא מבינים. כי יש תעשייה שמנסה ליצור אשליה שיש לנו שליטה על הקילוגרמים. עכשיו, יכול להיות, לשאלתך, שאם מישהו הוא באמת בצורה מלאכותית במשקל גבוה יותר, וכשהוא אוכל בריא, הגוף שלו באופן טבעי משיל קילוגרמים, לא באמצעות דיכוי עצמי וערבה עצמית, אלא באמת, כי הגוף באמת לא צריך את הקילוגרמים האלה, או לא נמצא בנוח בקילוגרמים, אז הוא ירד במשקל. אבל יכול גם להיות שבן אדם לא ירד במשקל, אבל יפסיק את העלייה. כי הטראג'קטורי, העקומה הצפויה, זה עלייה עם השנים. בטח כשאנחנו מזינים את הגוף, מאכילים את הגוף בתזונה מערבית, שקצת משבשת את רמזי רעב וסובע, ולא מאפשרת לנו לאכול לפי הצורך. אז במצב כזה אנחנו בעצם לא יודעים מה משקל הבית שלנו. כשאני אומרת משקל הבית, אני מתכוונת למשקל שהגוף מרגיש בו בבית. לא אני שרואה את הפרסומות מרגישה בו בבית, שהגוף מרגיש בו בבית. אז אני חושבת שאנחנו רוצים לכוון, אנחנו לא רוצים להגיד לאנשים לא לרצות לרדת במשקל. זה שקר, הרבה אנשים רוצים לרדת במשקל.
בעצם את אומרת גם, אל תתייחסו למדד ה-BMI. איך את רוצה שהם ירגישו כשהגוף מרגיש בנוח משהו, באיזשהו set point?
אני לא נגד שקילה, אני רק אומרת שאני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל מעבר לזה על תמונה קצת יותר הוליסטית, ואני אומרת שבן אדם רוצה להסתכל מה קורה בגוף שלו כשהוא אוכל בצורה מסוימת, מה רמות האנרגיה שלו, מה קורה עם בדיקות הדם שלו, מה קורה גם כן עם הנושא של קרייבינגס, יש מאכלים שמגבירים קרייבינג, יש מאכלים שיוצרים שקט בגוף, את יודעת גם, הגוף ממשב אם אנחנו מקשיבים לו, ואם אנחנו לא מקשיבים לו, ואנחנו מקשיבים רק לתעשייה ולפרסומות, גם של המזון וגם של הרזון. אם אנחנו מקשיבים לתעשיות, אנחנו בעצם מאבדים את הקשר, את הדיאלוג הבריא הזה עם הגוף שלנו. וזה הפרדוקס הגדול של ימינו, שמעולם לא היינו כל כך עסוקים עם הגוף, אבל גם מעולם לא היינו כל כך מנותקים ממנו, מבחינת מה שהוא צריך. וזה
פרדוקס. כשאני עסוקה רק,
כשאני עסוקה רק בקילוגרמים, אז אין לי שנייה, אני לא מצליחה להסתכל על מעגלים אחרים, של מה זה עושה לי, איפה זה עוד משפיע עליי, להרגיש טוב עם הגוף שלי, לזה את מתכוונת, נכון?
בדיוק, אני, יותר מזה, אני אומרת שברגע שאני מפסיקה להתאבסס על הקילוגרמים, ואני מתחילה לשים לב, ובאמת לשים לב, זה לא שהקילוגרמים לא חשובים ושאנחנו מנותקים, אבל אם אנחנו עושים את זה על חשבון השימת לב, והקשר המיטיב עם הגוף, והכבוד לגוף, אז אנחנו מאוד מפספסים את המשוב הכל כך חשוב הזה, שהגוף יודע לתת לנו. כי אם אנחנו נקשיב, אז אנחנו גם נדע. עכשיו, יש דימוי שאני כל כך התלהבתי כשקראתי עליו, זה היה בספר שעוסק בטיפול ב-Binge Eating Disorder, אבל לדעתי זה רלוונטי לכל בן אדם שרוצה לשפר את מערכת היחסים עם הגוף שלו. ואני אגיד את זה באנגלית קודם, כדי להיות נאמנה לציטוט, אבל אני אחר כך אסביר את זה בעברית. It's moving from body as billboard to body as our home. לעבור מלהתייחס לגוף כפלקט שהוא כאילו בחלון ראווה או איזה שלט על על ההייווי, למצב שהגוף זה בית שאני רוצה להרגיש בו בנוח, אוקיי? ולהרגיש בו בנוח זה אומר אני רוצה שהוא יראה טוב, אז אני מדי פעם מטפחת אותו, משפצת אותו, אבל אם אני כל היום קודחת וחופרת בו, ואני גם לא מטפחת ומזינה אותו, ואני כל היום עסוקה באיך אני נראית, ומה מאירים על הנראות, ואני לא דואגת שיהיה לי נעים ונוח בבית הזה, אז מה שקורה זה שאנחנו נכנסים לבשס סייקו, של התייחסות לגוף כפלקט, ויש כל הזמן או ביקורת או הערצה, כן? הערצה לרזון, וגם אנשים שהם רזים למדו לבקר את עצמם ולמצוא פגמים, אם האף לא בדיוק או הציצי לא בדיוק, זאת אומרת זה לא רק סביב רזון, זה הנושא הזה של להתייחס לגוף כמשהו שהוא דינמי ונושם ואנושי ולא מושלם, ולחיות בתוך הגוף הזה שהוא הבית שלנו, זה אומר לשים בגדים שהם נוחים ולא רק יפים. שדעת, היו שנים שהייתי, אני לא גבוהה, וזה הייתי מנסה לשים עקבים, באיזשהו שלב פשוט ראיתי שזה לא טוב לי, ואני היום הולכת במרצה, אני יכולה לשים נעלי ספורט ולהרצות, ואותי זה לא מעדיין, בגלל שאני רוצה לעמוד על הרגליים ולהרגיש בנוח בתוך הגוף שלי כשאני מרצה, ואם אני על עקבים זה לא נוח לי. אז, you know, הייתי לוקחת עם כבר את הסיסמה של טבע נאות, את הכי הפק שנוח. אבל יש כאן משהו שהוא באמת, הסטינג של להסתכל על הגוף כפלקט, לעומת להסתכל על הגוף, זה סוג של פוקוס, שלי היא מאוד, אני חושבת שהיא מאוד גרפי גם כן, ויש פה איזה מסר רגשי, של איך להרגיש בבית, בתוך הבית שלנו.
זה מאוד מאוד מעניין, ובאותה נשימה אני אומרת, איך מביאים אדם שנייה לראות את עצמו מעבר לאותם קילוגרמים שהוא רוצה לשחרר? איך מביאים אדם לראות אותו מעבר למשקל שלו? זאת שאלה ככה שהייתי רוצה אפילו לצלול לתוכה, וגם אולי גם לפרקטיקה שלה.
לגמרי, יש לה פרקטיקה. אם אנחנו ממשיכים את ה... שדעת מה לא, ניקח כיוון אחר פה. יש שלוש רבדים בעצם לשאלה שלך, אוקיי? רובד אחד זה בן אדם לבן עצמו. רובד שני זה בן אדם לחברו. והרובד השלישי זה הרובד החברתי הכללי, הרחב, שקצת נגענו בו בהתחלה של השיחה. אז בואי נתחיל מהצער ונתרחב לכלל יותר. ברובד של בן אדם לבן עצמו, אם אנחנו רוצים לאדם, לעזור לבן אדם לשקם את מערכת היחסים עם הגוף, אפשר לעשות את מה שתומס קאש, אני תרגמתי את זה לעברית, האנשת הגוף עם א' במקום האנשת הגוף עם א'. להתייחס לגוף כחבר הכי טוב שלנו. שהוא נאמן לנו, למרות שאנחנו לא תמיד הכי נחמדים אליו. עכשיו, אם אנחנו רוצים לשקם במערכת יחסים בין אדם לחברו, אם זה בין אמא ובת או בין בני זוג, ההצעה הכי חשובה זה להפסיק לבקר אחד את השני, להפסיק לתקוף אחד את השני, ולהתחיל לפתח דיאלוג בונה, ולהתחיל לפתח או לצבור חוויות חיוביות ביחד. כי אין סוף להאשמות ולבליימינג ולשיימינג שיכול ללכת מכל כיוון. אז אני יכולה לתקוף את הגוף, והגוף גם יתקוף אותי בחזרה במחלה אוטואימונית, או יתקוף אותי בחזרה במרד שאנחנו מפתחים פציעת ספורט, כי דיכינו ורכבנו על הסוס חזק מדי והצלפנו בו יותר מדי. אז קודם כל להתייחס קצת יותר באמפתיה, ולדבר בצורה שהיא הרבה יותר מיטיבה, ולפעמים זה קצת מרגיש מלאכותי, אבל באמת לעבור משיימינג אנד בליימינג, זה קיצוני להגיד אהבת הגוף, זה גם לא ריאלי, אבל אולי כן אפשר לדבר על להתייחס בכבוד אחד לשני, נכון? כי גם בני זוג לא עוברים מסונים לאוהבים, כאילו אפשר להתחיל לטפח מערכת יחסים שהיא מכבדת, ועם הזמן אולי גם כן חמה ואמפתית ואוהבת, אוקיי? אז יש הרבה במישור של הדיאלוג, איך אנחנו מדברים.
איך אני מדברת לעצמי? את מדברת על הדיבור הפנימי? כן. כי אנחנו יכולות לדבר לגוף שלנו, כמו שלא היינו מדברים לשום חברה, בטוח לא לילדים שלנו, ויכול להיות שגם לא לאויבים שלנו.
לגמרי. אבל מעבר לזה, אני רוצה לומר, לא רק איך שאנחנו מדברים, איך אנחנו מסתכלים, באיזה עיניים אנחנו מסתכלים על הגוף. אחד מהדברים שאני ממש, כשזה קורה בקליניקה, וזה כל כך משמח אותי, שנגיד בן אדם יפנים מבט ביקורתי על הגוף שלו, כי ככה אמא שלה או אמא שלו הסתכלו עליו. והם מתחילים לעשות איזה סוג של הפרדה, רגע, זה העיניים של אמא שלי, זה לא העיניים שלי. ומתחילים להסתכל על עצמם בעיניים אחרות, לפעמים אם יש בן זוג שהוא אוהב ותומך, אז דרך העיניים של הבן זוג, אבל השאיפה היא שהם יפתחו עיניים אוהדות משל עצמם, על עצמם. ואז העיניים האוהדות מאפשרות גם דיאלוג אוהד יותר. אז אני הייתי אומרת שלפני שמגיעים לשפה מילולית, עוד איך שאנחנו מסתכלים על עצמנו, באיזה עיניים אנחנו מסתכלים על עצמנו, זה עוד רובד שאני חושבת, אנחנו לא מספיק שמים לב אליו. אוקיי, אז זה דבר אחד. האם אנחנו מחפשים את הפגמים שלנו בכוח? האם אנחנו מתעלמים מהגוף שלנו ומזניחים או לא מטפחים? גם זה לא בריא. זאת אומרת, אני זוכרת שהייתה לי מטופלת שהיא הייתה מתלבשת בממש אוהלים שחורים, והשיער שלה באיזה משהו לא ברור על הראש, מוזנח, והיא אומרת, I feel unattractive. Well, duh, you're feeling unattractive because you're not really looking at yourself. כאילו, היא לא מטפחת את עצמה, היא לא אז ההזנחה זה הצד השני של ההיפר שיפוצים והיפר ביקורתיות. אז להסתכל בצורה שהיא אוהדת ומכבדת, ולכבד את הגוף זה גם לטפח אותו. אז הרבה פעמים אנשים באים במסר, אני רוצה שאוהבו אותי בכל מצב, לא משנה אם אני מסריחה בלי דודורנט, לא משנה אם אני לא חפקתי שיער שבועיים ואני כולי גריז בזה, ואני חושבת שגם זה משאלה אינפנטילית, אני חושבת שבסופו של דבר, המקום הזה של להתייחס לגוף בכבוד, וזה אומר לטפח אותו, לצבור חוויות של הנאה עם הגוף, להנות מאוכל, אני חושבת של לחוות הנאה בגוף, אם זה לעשות מסאז' או לעשות דברים שהם נעימים וטובים לגוף, יש את העניין של בתוך מערכת היחסים גם להתייחס לחלק של כוח בגוף, לטפח את החוזק של הגוף, את החוסן של הגוף, כולם מדברים על ויטמין D בקורונה, אבל הנושא הזה של לחסן את הגוף לא קשור רק לקורונה, זה קשור למערכת היחסים שאני סומכת על הגוף שלי, כי אני מטפלת בו כמו שצריך, אז אני גם סומכת עליו, ואני לומדת לסמוך עליו, ואז אני גם מקשיבה לו יותר, והגוף יודע גם להגיד תודה רבה כשאנחנו מטפלים יפה, ואני אתן לך... אני רוצה לתת דוגמה אישית, אני מצאתי בכתף לפני 8 חודשים, באמת אני לא מבינה עד היום איך זה קרה לי, כי באמת אני בן אדם עם הרבה מודעות, אבל נפלתי מהמדרכה לרחוב, כנראה שהמדרכה הייתה בשיפוץ ולא שמתי לב, ממש נפלתי וספגתי את הבלימה בכתף, ואני בפיזיותרפיה מאז, 8 חודשים. ואני עושה כל מה שאני יכולה וקשובה, ובאמת שמתי לב שככל שהתזונה שלי היא מדויקת, אז גם הכתף פחות כואבת, כי זה מפחית את התהליכים הדלקתיים. אז אני לא עסוקה בלהיות פלקט, אני תמיד שמה לב, הכתף כאילו אומרת לי, כשאני עושה משהו טוב למען עצמי, וכשאני לומדת להתייחס למה שהכתף אומרת לי, אגב, סטודנטית שלי לפני הרבה שנים הגישה עבודה על דימוי גוף, שהיא קרא לזה שיחות עם הכתף, עוד לפני שנפצעתי, לפני 10 שנים, אני לא אשכח את זה. אבל אני כאילו חשבתי על המחשבה הזאת, שיחות עם הכתף, ומאז שאני באמת בתהליך השיקום הזה, אני באמת בודקת, ואני עושה תרגילים, ואני בודקת איך זה עובד, ואני בודקת את התזונה, והכתף מדברת אם אני מקשיבה. אז כל המערכת היחסים שלנו עם הגוף, היא דו-סיטרית, היא לא חד-סיטרית, רק מה אנחנו, איך אנחנו מסתכלים על הגוף, אלא האם אנחנו מקשיבים למה שהגוף שלנו אומר לנו בחזרה. וכשאנחנו מתייחסים למערכת היחסים כדינמית ונושמת, תמיד אפשר לשקם מערכת יחסים כשיש כוונות טובות משני הצדדים. מצד
יצאנו לדייט. יצאנו לדייט, זה ממש... את מדברת על ניתוק, את מדברת על ניתוק, ואני יכולה ממש לזכור את תקופת הבולמיה שלי, שבה אני הייתי מנותקת. זה בניתוק, שאתה לא מחובר לשום צורך שלך, אתה לא קשוב לשום דבר, ופתאום שאתה מתחיל לטפח ולדאוג, אז הגוף, אז הוא מחזר בחזרה, זה ממש, יש פה בעיה הדדית.
וואו, איזה יופי של דוגמה נתת עכשיו. אני ממש מקווה ששומעים את זה ויכולים לקבל מזה השראה, כי זה מאוד עוצמתי. כאילו באמת להתחיל לחזר אחד אחרי השני, ואז אחרי החיזור יש את לטווח החוק, שאנחנו רוצים גם לתחזק, נכון? Like after the honeymoon, ואחרי הפלירטוטים, כאילו יש את הרוטינה, נכון?
ששם בדיוק פה, אוי, זה מעניין,
ציפי. את 120, I want to grow old with you, honey. I want to live a good life and grow old with you. I love you. זה מבשיל אחרי, זה הבשלה מהחיזורים והפלירטוטים למשהו שהוא בר קיימה ויציב לאורך זמן. אני חושבת שהדוגמה שנתת היא עוצמתית, והיא כל כך כל כך מדויקת למה שאנחנו מדברות עכשיו.
וואו. אני התרגשתי מזה, לא מה, את יודעת, הרבה פעמים באים, רוצים לשחרר משקל, ואיפשהו, ופתאום אומרים, רגע, משהו דפוק אצלי, למה שוב פעם חזרתי למשקל הקודם? כי את היית פשוט מנותקת, את לא דאגת לתחזוק, ובדיוק כמו בעל ואישה שמחזרים אחד אחרי השנייה, ויום אחרי החתונה, אז הכל מובן מאליו, אז זה נפרם, אותו הדבר.
אני רוצה להגיד עוד משהו על מה שאמרת עכשיו, למה חזרתי למשקל הקודם? אם המשקל הקודם זה הסט פוינט הטבעי שלך, את תחזרי אליו, תרצי או לא תרצי, כי זה מה שמתאים לגוף. אם חזרת למשקל הקודם, שהוא משקל שהוא בצורה מלאכותית, יותר מהטווח הגנטי שלך, ואת מנסה בקושי רב, ובדם יזע ודמעות לדכא משקל שהוא לא רלוונטי לטווח רחוק לגוף שלך, אז את תחזרי למשקל הקודם כי הגוף דואג לך.
נכון, זה מדויק, ואז שוב פעם אני לא מסתכלת החוצה, מהחוצה לפנים, אלא אני מסתכלת על מי אני, ומה אני מסוגלת, ומה הגוף הזה שקיבלתי. אחד, אין עוד, אי אפשר להחליף אותו.
גוף כפלקט וגוף כבית.
ממש ממש. אז אנחנו נלך לנקודה השנייה.
אוקיי, אז דיברנו בין אדם לבין עצמו. החלק השני זה בין אדם לחברו. בין אדם לחברו יכול להיות מה שקשור לאם הולכים לפסיכולוג או למטפל, אבל הוא יכול להיות גם בחברה. אז אלה שני תתי רבדים. כמטפלים, אני תמיד אומרת כמה חשוב שאנחנו כמטפלים, ובואי לא נתאמם, לפעמים גם אנחנו יכולים להיות שיפוטיים וביקורתיים, גם כלפי הגוף שלנו וגם כלפי אחרים. קודם כל, באמת, אנחנו צריכים להיות מאוד מודעים לעיניים שלנו, ואיך אנחנו מסתכלים על אנשים. אנחנו צריכים להיות מאוד מודעים שלא נהיה צבועים, ש-walk the talk, ושבאמת כשאנחנו מסתכלים על המטופל או על עצמנו, לפעמים זה צריך להיות מעבר מודע ומכוון, intentional, של לעבור מגוף כפלקט לגוף כבית, ולהסתכל על הבן אדם בצורה הוליסטית, וזה אומר הרבה הרבה מעבר לקילוגרמים, לראות את הבן אדם, את מערכות היחסים שלו, את איכות החיים שלו. אם אנחנו רואים שבן אדם נמנע מהחיים בגלל הגוף שלו, זה לעזור לו לחזור לחיים. ובאמת לטפח את הלחיות בתוך הגוף הזה, ולתת לגוף להחליט איפה הוא מתביית. עכשיו, בין אדם לחברו, או בין אדם לאמו, או בין אדם לבן זוגת, בן זוג או פרטנר, שמה זה מאוד חשוב שנשים לב, קודם כל, שהרבה פעמים הנטייה, יש לנו כמה נטיות. לפעמים אנשים עם בעיית בדימוי גוף, הם נכנסים למקום של לרצות את כולם, כדי לפצות על גוף שהם מתביישים בו. אז אם אני אהיה סופר דופר נחמד, יאהבו אותי למרות הגוף שלי. דפוס אחר שאנחנו מפתחים הרבה פעמים, זה שאנחנו תוקפניים מאוד. ואז אם מישהו מאיר לנו, אנחנו יכולים לתקוף בחזרה, ואנחנו יכולים לפגוע במערכות יחסים, בגלל שאנחנו תוקפים כדרך לגונן על עצמם. ודפוס אחר שהוא בעיניי הכי נפוץ, זה הבריחה ממערכות יחסים בגלל הבושה בגוף. ואנחנו בורחים מהחיים. אז כאן מאוד חשוב להבין שאיסוליישן, התבודדות, בעצם מעצימה את חוויית הבושה ומעצימה את המערכת היחסים הבעייתית עם הגוף. כי אנחנו כאילו מאנישים את הגוף עם עין, בגלל שאתה לא יפה, אני אשאיר אותך בבית, לא מגיע לך לצאת לים, לא מגיע לך להסתובב בקניון, לא מגיע לך ליהנות מהחיים. ואם אנחנו מתחילים לשים לב להתנהלות הזאת, שאנחנו בורחים מיחסים, אם זה יחסים אינטימיים, אז אנחנו רוצים לעזור לאנשים לעשות reaching out שהוא אפקטיבי. מה זה אומר פרקטית? קודם כל, לשים לב, מי הם ההשפעות הרעילות על מערכת היחסים עם הגוף? אני ממש, יש לי מדד, כאילו כשאני יושבת עם בן אדם, וזה לא משנה אם זה מטופל שלי, או אם זה מאמן כושר בחדר כושר, אני, איך שאני מרגישה בגוף שלי ליד מישהו, זה מאוד מאוד מלמד אותי לא על עצמי, כמו על הבן אדם. אז יש אנשים שאני מרגישה לא בנוח בגוף שלי, אני מבינה שיש משהו בווייב, ובצורה שבן אדם מסתכל עליי או מתייחס אליי, שגורם לי להרגיש לא בנוח. מאנשים כאלה אני אתרחק, אם זה רופאים שלא מתייחסים בכבוד לאנשים שהם מלאים, אם זה, ואגב לא רק מלאים, שלא מתייחסים בכבוד, כאילו באופן כללי, ולא רואים את הבן אדם מעבר למבנה גוף. אז לשים לב למי יש השפעה רעילה על מערכת היחסים, וכמה שיותר ליצור מרחק, זה ברמה הבסיסית protection. החלק השני שהוא מאוד חשוב, זה לשים לב איפה נוח לי בתוך הגוף שלי, עם איזה אנשים נוח לי בגוף, ולהיות חברה של אנשים כאלה, להתקרב לאנשים כאלה, להתחתן עם אנשים כאלה, זה דבר מאוד טוב לעשות, וזה שווה יותר מ-20 שנות תרפיה. הלהתקרב לאנשים שרואים אותי מעבר למשקל שלי, ומתייחסים אליי כבן אדם, ומכבדים אותי ואוהבים אותי. עכשיו, יש כאן רובד שעוד לא התייחסתי. מה אם אין לי ברירה, זאת האמא שלי, או זה מישהו שאני לא יכול לגמרי, אני לא יכולה לגמרי לנתק את הקשר, או לא רוצה לגמרי לנתק את הקשר, אבל יש לבן אדם הזה השפעה לא טובה על המערכת יחסים עם הגוף שלי. שם הייתי בעצם מדברת על שני שלבים. השלב הראשון זה לתת צ'אנס, וזה באמת לתקשר בצורה שהיא מכבדת, לא תוקפנית, לא מרצה, וגם לא נמנעת, אלא ישירה ולהגיד, תשמעי, כשאת אומרת לי ככה, או מסתכלת עליי ככה, אני מרגישה ככה וככה. ומה שאני צריכה ממך, זה שתראי אותי כבן אדם. אז אם נגיד, יש לי אמא שמסתכלת לי בצלחת, ואני כבר אדם בוגר, תגיד, אמא, זה מאוד לא נעים לי כשאת מסתכלת לי בצלחת. אני רוצה לשבת ולאכול איתך. וכשאת מסתכלת עליי ככה, זה מביך אותי ואני מרגישה לא בנוח. אז התקשורת הישירה והמכבדת. אם יש לנו עסק עם מישהו שהוא פרטנר, ואפשר לעבוד איתו, זה פנטסטיה, לפעמים אין. אז יש לנו בחירה, או לקבל את זה, שזה המשיגס של הצד השני, ולא לשתף עם זה פעולה, ולהשתמש במסננת שדיברנו עליו קודם. ואופציה שנייה זה לבסט את כמה אני רוצה להיות עם הבן אדם, זה לא רק ביסוד אכילה, זה ביסוד קשר, וכמה, ביסוד מרחק בקשר יותר מדויק, כלומר. אז כמה אני רוצה להיות קרובה עם בן אדם שהוא ראי לי, זה בחירה שלי. ולהיכנס למקום לא קורבני, אלא בוחר מה מתאים לי, עם מי מתאים לי להיות, מה אני מוכנה לקבל, אם מישהו מדבר איתי לא יפה, אני אקום ואני לא רוצה להמשיך את השיחה הזאת, היא לא נעימה לי והיא לא מכבדת אותי. אני יכולה אקום, זה לא אומר שאני נתק את הקשר לנצח, אבל אני מאמנת אותו שכשבן אדם מדבר איתי בצורה שלא מתאימה לי, אני לא פה לשמוע. ואם רוצים לדבר, יכבדו איתי. יכבדו
אותי. אני יכולה ככה שאת מדברת על זה ממש לראות, אני ממש נשים ספציפיות שאני יודעת שהן במערכת יחסים רעילה.
כן.
הם כאילו עשו פשרה, כי הם, כי כאילו הם לא מספיק, הם לא מספיק. אז, ואגב, הן יכולות לעשות שינוי, וכמובן זה לא שינוי רק במשקל, אלא שינוי בהוויה שלהן, בתפיסה. ופתאום הקשר נגמר. כי זה כבר לא התאים למה, להי שהייתי קודם.
נכון. זה מאוד אופייני מה שאני רואה לאנשים שעוברים ניתוח בריאטרי, וגם טיפול. כי הרבה פעמים הבחירות שעשינו, לפני שעשינו תהליך טיפולי, אגב, עם או בלי ירידה במשקל, אני רוצה להדגיש את זה, שכשאנחנו מפתחים מערכת בריאה יותר בינינו לבין עצמנו, לא רק עם הגוף שלנו, אבל באופן כללי עם עצמנו, we won't put up with crap. ובאיזשהו שלב אנחנו נגיד, די כבר, מספיק. גם אם ננסה ללכת לטיפול, אנחנו רואים שאנחנו עם בן אדם רעיל וזה לא משתפר, יש אנשים שיקח להם 22 שנה, יש אנשים שיקח להם 4 שנים, ואני באמת מנותנת דוגמאות ספציפיות, יש אנשים שזה יקרה משהו באמצע, אבל ככל שמערכת היחסים בינינו לבין עצמנו היא בריאה, זה יתבטא גם כן במערכות היחסים שאנחנו בוחרים להכניס לחיים ולהשאיר בחיים, וגם למערכות היחסים החדשים שנסכים להכניס לתוך החיים. וכן, אני חושבת שזה לא, זאת אומרת, זה לא מותנה בזה שאדם ירד במשקל, אבל זה מותנה בזה שבן אדם יתחיל להתייחס לעצמו בצורה חומלת ומכבדת יותר, ואז הוא גם לא יסכים שיפגעו בו, כי התחלה זה הגנה בסיסית. אחר כך יש את החיבור וההגשמה העצמית, אבל הרמה הבסיסית זה self-protection. נתחיל משם, להגן על עצמי מרעילות. וזאת אחריות של כולנו, אבל הבעיה היא שלא תמיד, אם גדלנו בסביבה שלא לימדה אותנו לכבד את עצמנו ולראות את הצרכים שלנו, אז הרבה אנשים הם כמו תינוק שנשבע, שלא באמת רואים את זה עדיין, ואז צריך באמת תהליך שאנחנו עוזרים לבן אדם לראות את זה ולטפח את זה. אז זה הרובד השני של בן אדם לחברו. והרובד החברתי הכללי, שכבר התייחסנו מקודם, אבל אני אדגיש, זה לא לקנות כל דבר שמוכרים לנו בתקשורת, ולהיות פלורליסטים ונאורים בדעה שלנו, גם בנושא של דימוי גוף, ולא לשתף פעולה עם מסרים רעילים גם מבחוץ. ואת יודעת, אם מספיק אנחנו נבוא כחברה, ונגיד אנחנו לא מוכנים לספוג את הרעל הזה, ואנחנו לא נתמוך במסרים האלה כלכלית, אז בסופו של דבר יצטרכו לשנות גם כן משהו במסרים. אבל התהליכים האלה קורים הרבה יותר לאט. אבל הם קורים, אני רואה באמריקן איגל שהם מאוד מדגישים את בודי פוזיטיב, אני מתחילה לראות דוגמניות.
נכון, כן, גם בנייקי, גם בנייקי כבר יש בובות שהן לא הבובות הסטנדרטיות.
יותר דומות לבני אדם.
נכון.
ואני חושבת שככל שאנחנו באמת נהיה ווקלים ונתמוך, ונחזק את המסרים האלה, ככה אנחנו גם כן נזכה לשמוע ולראות אותם. אז אני חושבת שיש לנו אחריות קולקטיבית בעניין, גם כאנשי מקצוע, וגם כאנשים שהם לא אנשי מקצוע, we have a voice, ויש לנו דעה, and bottom line, אנחנו הצרכן, לנו הכוח. אם אנשים בתעשייה של האופנה, יבינו שאנחנו עושים להם בויקוט, במסרים שהם רעילים, שדעת, אפילו ברמה של חנות, לקוחות שלי יכולים להגיד את יודעת, זה סיפור אמיתי, מישהי שנכנסה לחנות, והמוכרת אמרה, אני לא מסכימה שתמדדי את הבגדים, הם לא במידה שלך, והיא פשוט יצאה מהחנות, ולא הסכימה לתת להם פרנסה. ואני חושבת שככל שאנחנו נהיה פה אסרטיביים, ונתמוך בתעשייה, בחנויות, באנשי, גם באנשי שירות שמתייחסים יפה ונתלונן על אנשים שהם רעילים לנו, אז אני חושבת שלאט לאט זה גם יחלחל ברובד הרחב יותר. אבל ההשפעה הגדולה יותר זה בין אדם לעצמו ובין אדם לחברו.
הכי גדולה, כי ככל שאת מדברת על בין אדם לחברה, אז אני אומרת, זה אומר שבעצם את צריכה לעצום עיניים, לחזור לסוס ועגלה, לנתק את הרשתות החברתיות שלי, כי הן רעילות. הן רעילות.
אני להפך, אני אומרת, לדעת שיש את זה, לדעת לזהות שזה רעיל, ולהתנהג כמו אדם נאור. זאת אומרת, אדם נאור הוא לא טומן את הראש בחול והולך בסוס ועגלה. אדם נאור משתמש באינטרנט לטובתו, וזה בסופו של דבר מאבק במדיה. אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה במדיה, זה מאבק. ומי שמתמיד, ומי שלומד לעבוד חכם, הוא זה שינצח. זה מי שינצח בסוף. אז אני לא אומרת לחזור לסוס בעגלה, אני אומרת, עד רבה, call them on it, להגיד, that is not okay. וכשעושים shaming, that is not okay. וכשאנחנו מתריעים על זה ומתייחסים לזה, ואנשים מתחילים להיזהר יותר, כשאנחנו מתייחסים לזה כמשהו גם כן, את יודעת, כמו שגזענות זה משהו שהוא גם יכול להיות פלילי, ו-racial profiling, אז גם הנושא הזה של body shaming, יש לזה גם השלכות בסופו של דבר שאנחנו יכולות לאכוף. כן? אם אנחנו, הרי הדמוקרטיה מסתיימת, במקום שאנחנו מתחילים לפגוע, חופש הדיבור מסתיים ברגע שמתחילים לפגוע. כמו שהיום לא היה עובר אנטישמיות ו-the anti-defamation, יש תנועות שהם כאילו מחפשים בתקשורת, הם לא חזרו לסוס ועגלה, הם מחפשים בתקשורת אנטישמיות, והם הולכים לבתי דין. וטוב מאוד, בשביל זה יש בתי דין, בשביל להשליט סדר חברתי. אז אני אומרת שכשאנחנו רואים מסרים שהם רעילים, אנחנו צריכים דווקא להיות מעורבים, ולהיות מעורבים בצורה נבונה, ובצורה שהיא מכבדת, אבל מאוד ברורה ואסרטיבית.
אני רוצה, שנייה, דיברנו הרבה על להתרחק מהגוף, ואנחנו מתקרבים אליו, והרבה פעמים דווקא המילוי החיצוני הזה של האוכל, הוא המקום הזה שבו אני פוחדת לפגוש את עצמי, ואז אני בגלל שאני פוחדת לפגוש את עצמי, אז אני פוגשת את האוכל, הוא בעצם הפתרון שלי, לא לפגוש את עצמי, אני מפחדת מהמקום הזה. אז ככה, אני רוצה שנרחיב על זה, ואז נדבר קצת על ההבדל באמת על ויסות אכילה לדיאטה.
בסדר גמור. אז קודם כל, מה שאת תיארת, זה כשבן אדם בורח, לא רק מעצמו, אלא בעיקר מהרגשות שלו. והיום, את יודעת, יש, אני רואה שהתחום שלנו, של הפסיכותרפיה, יותר ויותר מתייחסת לרגש. יש טיפולים ממוקדים רגש, ללמוד להיות בנוכחות מיטיבה עם הרגש. כי, שדעת, יש שני קצוות. או שאנחנו בורחים מהרגש, נגיד לאוכל, או בכל מיני צורות, שאנחנו בעצם מדכים רגשות דרך זה שאנחנו דוחסים אוכל. אבל לפעמים אנחנו גם כן עושים acting out, ואנחנו מתנהגים בצורה אלימה כלפי הגוף, בכל מיני צורות אחרות, וגם זה לא להתחבר לגוף. זה לא להתחבר לרגש, זה לא להתחבר לגוף. אז אנחנו רוצים לאט לאט להגדיל את פס הרוחב הרגשי שלנו, וללמוד שיש שני דברים שאנחנו צריכים ללמוד כאן, בסדר? בשפה המקצועית, רובד אחד, זה מה שנקרא safety learning, שהרגש הזה הוא לא נוח תמיד, אבל הוא גם לא מסוכן. כי במוח אנחנו מקשרים אוטומטית בין לא נוח למסוכן. אז safety learning אומר, אני יכול להרגיש לא בנוח, אבל זה לא מסוכן, כמו להיכנס למעלית. יש אנשים שיש להם פוביה מהמעלית, אז צריך ללכת איתם לתוך המעלית, והם לומדים ש, אוקיי, אנשים נוסעים במעלית, וזה קורה. ואם אני עכשיו במשבר בזוגיות, ויש לי כל מיני רגשות כואבים, אז אני לא צריכה עכשיו לפגוע בעצמי או להשתולל. אני יכולה להיות עם הרגשות, ולהרגיש כאב, ולהיות עם עצמי בצורה תומכת ומיטיבה, וזה ללמוד להיות עם עצמי כשאני חווה רגשות שכואבים. אז זה safety learning, שרגש כואב הוא לא מסוכן. החלק השני שאנחנו לומדים זה מה שנקרא distress tolerance, I can handle it. אני יכול להיות עם הרגש הזה והוא לא נוח, אבל אני לא חייב לברוח, כי אני לאט לאט מפתחת פס רוחב שהוא יותר רחב, קוראים לזה חלון סיבולת. חלון הסיבולת שלי הולך ומתרחב, אני מסוגל להיות במגע עם הרגש, ולהיות שם בצורה תומכת, ללוות את עצמי בצורה תומכת ומיטיבה, ואני לא חייבת עכשיו או לברוח לאוכל, או לפגוע בעצמי, ולברוח מעצמי. יש אלטרנטיבה, ואת האלטרנטיבה הזאת, אנחנו חייבים לחוות אותה, זה לא מספיק לדבר עליה, זה לחוות אותה, כי אנחנו לומדים דרך התנסות, לא דרך דיבורים. אנחנו גם לומדים דרך דיבורים. אנחנו חייבים לחוות שהיינו עם הרגש הזה, והצלחנו להיות שם עם עצמנו בצורה מיטיבה. ולפעמים בהתחלה זה עוזר לבוא לטיפול, כדי להיות שם עם עוד safe person, אדם בטוח, ולאט לאט אני גם מתחילה להכליל מהחדר טיפול לחיים. אז לפעמים צריך קצת קביים בעזרה בזה. אבל הרעיון הוא אותו רעיון. Safety learning, ללמוד שרגשות לא נחים, הם לא בהכרח מסוכנים, גם אם הם לא נעימים בגוף. הדבר השני זה שאני יכול להתמודד עם זה. וכל אחד שבורח ברגשות, אלה שני מסרים, שני למידות, שהם חייבים להתנסות בהם כדי להאמין בהם. זה לא משהו לוגי שעכשיו נגיד, אוקיי, זה לא נורא, זה לא משהו לוגי, זה משהו חווייתי, שאנחנו חייבים לחוות אותו.
זה מעניין שאת אומרת, שלחוות רגש מכאיב, זה לא מסוכן, וזה ממש מחבר אותי ל-121, שהכל פה נוח.
כן.
את לא יכולה לבקור, את מדליקה מזגן, את לא יכולה, את לא חייבת לרדת במדרגות, את יכולה במעלית, הכל מאוד מאוד נוח, והנוח הזה מורג אותנו, אז כנראה גם בהקשר של, של הרגשות המכאיבים, שאנחנו לא מאפשרות לעצמנו להיות שם נוכחות.
ממש. אני מאוד מסכימה עם מה שאת אמרת, אני חושבת שגם אנחנו עושים, אנחנו באמת מחלישים את הסיבולת שלנו, כי באמת, you know, יש פתרון לכל דבר, יש כאב ראש, לוקחים כדור, יש, באמת, זה מאוד נכון מה שאת אומרת, ודווקא אולי החלק הזה של מה שדיברתי על חיזוק הגוף, זה גם חיזוק הסיבולת. סיבולת, כמו סיבולת לבריאה, נכון? זה לא נוח כשאני מתנשפת, אבל אני מחזקת סיבולת כמטאפורה. או נגיד, תחשבי על כשאנחנו בכושר, לב שמתאושש מהר, בכל ענף ספורט, מעיד על סיבולת, אז אני גם יכולה להתאושש.
נכון.
גם אם אני חווה את זה, אני גם... הרגשות הן בסך הכל איזו אנרגיה שחולפת בגוף, ואם אנחנו לא מעצימים ומתדלקים ומטפחים ומעצימים ומזינים את זה, או לחלופין מדכים, אז אנחנו בסופו של דבר לומדים להיות עם זה ולעבור את הגל.
ניטשה אמר, מה שלא הורג אותי, מחשל אותי, וזה המנגנון ההורמטי שלנו, אז זה כן
יושב. זה נכון, אבל צריך להיזהר עם זה, כי יש אנשים שיקחו את זה למקום לא מדויק, זאת אומרת, יש אנשים, צריך לבנות את זה בהדרגה, וצריך כל מקרה לגופו, אבל הקונספט הזה של לחזק את הסיבולת, הוא קונספט מאוד חשוב, צריך לעשות את זה ברגישות ובתבונה, ותלוי מצב של הבן אדם.
אז אני אשמח לדבר על ההבדל בין לווסת את האכילה שלי לבין דיאטה.
אוקיי, זאת שאלה מאוד חשובה. קודם כל אני אתחיל מזה שהמילה דיאטה עברה אביוס, והיא בכלל כאילו הוצאה מהקשרה, והיא הפכה כאילו אך ורק לתוכנית לירידה במשקל. ודיאטה? אם אנחנו באמת לוקחים את ההגדרה, היא מורכבת מכמה דברים. קודם כל, היא תוכנית אכילה ספציפית, שהיא ממוקדת מטרה, לא דווקא להרזיה. אז יכול להיות דיאטה לאיזון הסוכר, או דיאטה לאיזון לחץ דם, או דיאטה, גם דברים שהם לא קשורים לבריאות אגב. זה יכול להיות דיאטה של כשרות, או דיאטה של טבעונות, מתוך ערכים... וחמלה כלפי בעלי חיים, אז דיאטה היא בעצם תוכנית אכילה ממוקדת, ספציפית, שהיא בדרך כלל, אבל לא תמיד מוגבלת בזמן, כי כשרות וטבעונות פחות מוגבלים בזמן.
כן, אני באמת שואלת על המילה דיאטה שעשתה את האדפטציה של עצמה, על בין...
דיאטה במובן שאת מתכוונת, זה תוכנית אכילה שהמטרה שלה זה ירידה במשקל. וויסות אכילה, זה, או הרגלי חיים, וויסות אכילה, זה משהו הרבה יותר רחב מאיך אני אוכלת כדי לרזות. זה משהו שלוקח בחשבון את הבן אדם כמכלול. מערכת היחסים שלו עם עצמו, ומערכת היחסים שלו עם העולם הרגשי שלו. וויסות אכילה הוא בסופו של דבר תוצאה של מערכת יחסים בריאה בין אדם לבין עצמו. זה דרך אכילה, צריך להבין שאכילה מבוסתת היא צורת אכילה שהיא ברת קיימה לאורך זמן, sustainable, אוקיי? היא לא בהכרח תוביל לירידה במשקל, אם המשקל שלנו הוא משקל שהגוף נוח לו בו. אז כאן הדגש הוא בעצם על איך אני אוכלת בביסות אכילה בצורה שהיא לא מותנית הרגשות שלי והמצב רוח שלי, it's not mood driven, והיא לא מותנית אם ירדתי או עליתי, היא בעצם קשורה יותר לאיזה מאכלים ואיזה כמויות מטיבות איתי, ושאני רגועה ושקטה בפוד is a non-issue, זה פשוט דרך להזין, שאני נהנית מאוכל. ביסוד אכילה זה בעצם הנושא הרחב הזה שדיברנו עליו מקודם, של מערכת היחסים שלי עם גופי ועם הרגשות שלי, ועם אוכל, וביסוד אכילה זה פה, אכילה מבוסתת זה משהו לכל החיים שאפשר לתחזק ולהרגיש בו בנוח, ובסופו של דבר לא איזה פרויקט שהמטרה המצומצמת שלו זה לרדת במשקל.
יכול להיות שיהיה,
זה לא,
יכול להיות שיהיה תוצר לוואי של ירידה במשקל, אבל זה לא...
אם המשקל בצורה מלאכותית גבוהה, מהמשקל הטבעי, בגלל שאני אוכלת בתגובה לרגשות, ובגלל שאיכות התזונה שלי ירודה, והגוף שלי זקוק לעוד, יש אנשים שהם בהשמנה, אבל הגוף שלהם מורעב לנוטריאנטים ולתזונה איכותית, הגוף מורעב, כי אין שם, יש מחסור בויטמינים ומינרלים, ממש כמו גוף מורעב, למרות שפיזית יש הרבה שומן על הגוף, הגוף מורעב. אז בוודאי שאנחנו מדברים פה, כשאנחנו מדברים על ויסות אכילה, זה גוף באיזון, בנפש באיזון. אגב, זה מאוד חשוב שאת שואלת את זה, כי יש הרבה דרכים לרדת במשקל, אפשר גם לכרות רגל, ואז הגוף ישקול פחות, אבל זה לא בכך דרך בריאה, אני מקצינה. אז ויסות אכילה קשור למצב שאפשר לתחזק אותו לחיים, שאנחנו לא בחסכים, לא פיזיים ולא רגשיים, ואנחנו מרגישים בו שזה מתאים לי, זה מיטיב איתי, כן? וזה, וזה הדגש שאנחנו רוצים. אני רוצה להגיד עוד משפט על זה. הרבה פעמים אנשים מזלזלים בזה שמחזיקים לעלות, אבל אם עושים מתמטיקה פשוטה, ובן אדם שעלה כל שנה 3 קילו, בהתמדה, זה מגיע תוך 10 שנים, תוך עשור ל30 קילו, שזה כמות שהיא אכזרית על המערכת של השלד. אז עצם זה שנגיד 10 שנים לא עלינו במשקל, אצל מישהו שכל שנה עלה אפילו רק 3 קילו, כי בדרך כלל עולים יותר, אז בעצם זה חיסכון של 30 קילו תוך עשור. אז לא לזלזל בשמירה על משקל יציב, והרבה פעמים אנשים הם כאילו מקבלים, אבל בתוך הלב תמיד יש את הפנטזיה והמאמץ, ואז הם מתפתים לעשות דיאטות, והדבר הזה הוא נורא נורא מסוכן והרסני. אז נורא חשוב גם במיינדסט, גם לא לזלזל בזה שבן אדם מפסיק את העלייה, כי הוא חסך לעצמו את ה-30 קילו שהוא היה סוחב על עצמו, אם הוא היה ממשיך את הדפוס ההרסני של דיאטה וריבאונד, ודיאטה וריבאונד.
וואו, זה נכון. וואו, ציפי, אנחנו שעה פה, ובכלל דיברנו על זה שאנחנו נדבר 45 דקות, אבל את כל כך מעניינת שאני יכולה להישאר איתך לפחות עוד שעה.
כן, אבל צריך אחוז את המעצינים.
אם היית צריכה לומר ככה לסיום משפט אחד כדי לשלוח את המאזינים והמאזינות, לצאת מהקונספט הזה של הקילוגרמים ולחשוב בראייה רחבה יותר על עצמם, איך היית מסכמת את זה?
זה, אני הייתי אומרת שהגוף זה הבית שלנו, ואנחנו רוצים לחיות בו עד 120, בוא נראה מה אפשר לעשות כדי לחיות בו טוב. וברגע שאנחנו חיים טוב בתוך הגוף שלנו, אז אנחנו גם כן יכולים לחיות טוב עם האנשים שבסביבתנו. אז הייתי אומרת, לעשות שלום בינינו לבין הגוף, לעשות שלום בינינו לבין האוכל, ולעשות שלום בינינו לבין הסובבים אותנו, וזאת משאלה שאפשר אפילו לקחת ברמה הלאומית, אבל אפילו אם נצליח לעשות שלום בינינו לבין עצמנו, ולהרחיב את זה שכשבן אדם חי בשלום עם עצמו, הוא גם חי יותר בשלום עם סביבתו. זאת המטרה, לחיות בשלום עם אוכל, עם עצמנו, עם הגוף. זה המסר שהייתי רוצה באמת להשאיר. שלום, שלום בתוך הגוף, ושלום עם אוכל, ושלום עם אנשים, ולחיות חיים טובים.
ומשוחררים, וואו, זה היה מרתק.
רוצה להגיד לך משהו אישי. באמת נעמת לי, ואני כל כך הערכתי את הכנות של השיתוף שלך גם כן, אני חושבת שזה באמת, כאילו בעיניי ה-role modeling הכי יפה, you're walking the talk, כאילו את מדברת על התמודדויות שלך היו בצורה גלויה וכנה, אצלי זה מעורר הרבה הערכה וכבוד, אני גם נוטה לעשות את זה בהרצאות שלי, אבל כשמישהו ככה, הוא כנה עם עצמו ועם אנשים, זה מורה הערכה, ואני פשוט רציתי לפרגן לך על זה, אני חושבת שזה ראוי להערכה.
תודה ציפי, תודה רבה. אני יודעת שיש לך סדרה של ספרים שנקראת לשקול אחרת, לשקול מחדש.
לשקול מחדש, נכון, נכון.
איפה אפשר להשיג אותה?
אז זהו, שבאמת די עזלו, יש לי מלאי קטן שאני רק נותנת לסטודנטים שלי, שמסיימים אצלי את הקורס כל שנה, אבל אפשר לרכוש את ההעתק הדיגיטלי של הספרים בהוצאה לאור רימונים, אז אפשר לפנות ולרכוש את זה דרך האתר שלהם. גם כתבתי ספר לאנשי מקצוע, אבל אני גם הפסקתי לעסוק במחירות כדי שגם לי יהיה קצת שלום ושקט, כי זה התעסקות. אז מי שבאמת, לזה אין גרסה דיגיטלית במחירה, אבל יש את זה בספריות האקדמיות, למי שרוצה לעיין בזה, בספריות האקדמיות הגדולות. אבל את הספרים הפופולריים של לשקול מחדש 1 ו-2, אפשר לרכוש דרך ההוצאה לאור רימונים, יש להם העתק דיגיטלי של הספרים.
ציפי, את היית מרתקת, תודה רבה רבה על הזמן שלך.
בשמחה רבה ומכל הלב.